כאן רשת בית. ליאן וילדאו. שלום לכם, כאן ספורט, עונת הכדורגל אוטוטו מסתיימת, וכבר קמפיין נבחרת מעבר לפינה, מאמן הנבחרת החדש אלון חזן, מיד איתנו בריאיון. המאבק על המקום הרביעי בליגה עדיין כאן, במחזור האחרון בסוף השבוע, אלמו כהן, המנהל המקצועי של מכבי נתניה, ישוחח איתנו, וכמובן על פרשת בני סכנין וביטול המשחק שלה, זה עדיין לא נגמר. נהיה גם עם הדרבי התל אביבי בכדורסל אמש, רמי כהן, יושב ראש הפועל, ידבר איתנו אחרי שהקבוצה שלו חזרה לחיים, ועוד איך, בסדרה מול מכבי. וגם סדרות הגמר ב-NBA ופיינל פור היורוליג, ועל שערה בכדורגל אנשים, דוח קשה על מה שנעשה באקדמיה, מוביל להשעיית המאמן, זה מתווסף לסיום התפקיד של גילי לנדאו בנבחרת הבוגרת, על הכל מיד. מפיקה אורית שולצה, טכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים רמי פליקס, ליאן וילדאו, איתכם עד חמש. עוד מעט לדרבי התל אביב בכדורסל, אבל קודם אנחנו רוצים לעשות כבוד לנבחרת ישראל שמתחילה אותו קמפיין, זה קורה ממש בתחילת החודש הבא, ליגת האומות, יש צ'אנס לא רע להצליח שם, רוסיה הושעתה, בבית הישראלי גם אלבניה ואיסלנד, איסלנד זה המשחק הראשון, ויש גם מאמן חדש, תקוות חדשות, והוא איתנו. אלון חזן, שלום.
שלום.
ראשית עוד הזדמנות לומר לך ברכות, אני חושב שאם אנשים שגם תוהים אם זה המינוי הנכון, עדיין כולם מעריכים ומכבדים אותך, אני מניח שאתה מרגיש את זה גם ברחוב.
אני מרגיש את זה בהרבה מקומות, וזה מפרגן ומחמיא מאוד, וזה נותן לי אפילו יותר מוטיבציה באמת, שנצליח לעשות פה דברים יפים עבור כל האנשים פה באמת במדינה. הם מאוד חמים, מאוד מפרגנים, אבל אני יודע שאני צריך לעבוד קשה, וכולם צריכים לעבוד קשה כדי להביא הרבה כבוד לכולם.
אגב, ארגון התקשר אליך, רוטנשטיינר והרצוג התקשרו גם לאחל,
הם שלחו לי הודעות, הם שלחו לי הודעות.
אוקיי, זה סתם כשאלת קוריוז. מה אתה הולך להביא אחרת לטעמך מאותם שמות שהזכרנו ואחרים עוד לפניהם? כי בסוף תמיד אומרים, יש כזאת הסיסמה, נבחרת ישראל זה בית קברות של המאמנים, ואתה מאמן צעיר.
אני לא מאמין בבתי קברות בכדורגל, אני מאמין שאנחנו עושים את הדברים שאנחנו אוהבים. גם השחקנים, גם המאמנים, כל מי שעוסק בתחום, עושה את זה עם המון אהבה. אני ראיתי כמה דברים שעשינו גם בתקופה של ווילי, גם בתקופה של אנדי, ואני אוהב את מה שהם עשו בחלקם. אני רוצה להוסיף דברים ממני, שהנבחרת תהיה עם המון המון ידע ומקצועיות, ומצד שני גם תהיה עם הרבה שמחת חיים והנאה, ששחקנים ירגישו שהם יכולים להביא את היצירות, את היצירתיות שלהם למשחק, ולשחק בצורה טובה, משוחררת, תוך כדי זה שהם מקפידים גם על ההוראות של הצוות המקצועי.
זהו, אז הזכרת בכמה מילים, נדמה לי שגם רמזת, מאוד נהננו מהכדורגל ההתקפי של הנבחרת בקמפיין האחרון, ואולי גם לפניו, אבל ההגנה הייתה שוב עקב אכילס, אז קיבלת שוב סוכריה בדמות מיגל ויטור, עד כמה אנחנו נראה משחק הגנה אחר, שיטת הגנה אחרת?
אנחנו נשחק בסגנון ובשיטה אחרת בהגנה, אנחנו מן הסתם כנראה לא נשחק עם חמישה, אלא אם כן במקרים נדירים שנצטרך, אבל זה לא השיטה שאני אוהב לשחק. אני חושב שאם אנחנו נחשוב שהייתה לנו התקפה טובה ואנחנו ננצח רק דרך התקפה, אז הדברים לא יעבדו. מטרה שהנבחרת תהיה קבוצה אחת שיודעת לעשות את משחק ההתקפה בצורה טוב, ושכל השחקנים מבינים שהם חייבים להיות מחויבים למשחק ההגנה. אני יודע שזה נשמע כמו סיסמאות והכל, אבל אנחנו נעבוד קשה כדי שהדברים האלה ומה שנשמע כמו סיסמאות יהפוך לדברים שעובדים על קר הדשא.
הזכרת משחק התקפה, אז כבר מתחיל כבר הקמפיין, אוטוטו 2 ביוני, איסלנד, ליגת האומות מתחילה, זה המשחק הראשון בסמי עופר. אין לך את זהבי שפצוע, אני מניח שהיית מאוד רוצה אותו. אני מבין שגם יש בעיה עם שון וייסמן שלא בטוח שיגיע, השאלה אם מונס דבור רוצה להגיע עם כל הסיטואציה, מה אתה יכול לומר על כל השלישייה הזאת שהיא שלישייה מהותית?
קודם כל לגבי רן זהבי זה עובדה, רן תמיד מחויב לנבחרת, רוצה להיות חלק מהנבחרת, והוא נפצע לצערנו ולצערו הרב לפני מספר ימים. אנחנו מאחלים לו קודם כל החלמה ובריאות טובה, זה הדבר שהכי חשוב לנו. דבר שני, יש את שון וייסמן שבאים הקרובים, אנחנו נדע בדיוק לאיזה כיוון זה מסתדר, ולגבי מונס אני יכול לומר לך, למרות כל מה שמונס עבר, אתה יודע, עם האי-נעימות בדברים שהתפרשו כך או אחרת, ועם כל התרם שהיה בסביב למשחקים, עם שריקות הבוז והדברים שלא בכך נעימים לשחקן כדורגל, מונס המשיך לבוא ולשחק כי הוא מרגיש גאווה וזכות לשחק עבור נבחרת ישראל. כי הוא יכול היה לומר, תודה רבה חבר'ה, יש לי את הקבוצה שלי בגרמניה, אני לא יכול לשחק עם הלחץ, עם כל ההתנהגות כלפי כזו ואחרת, אבל עדיין הוא בחר להמשיך ולהילחם ולעשות את הדברים לטובת נבחרת ישראל. והוא עושה את זה כי הוא רוצה להיות חלק ממנה, הוא בא בשמחה, והוא יעשה הכל כדי שהנבחרת תצליח ותביא הרבה גאווה לאוהדים שלה. יפה, לא אז... משנה מאיזה דאטם.
יפה, אז אפרופו, חיברת אותי גם לעניין נטחו, אני לא רוצה לשאול אותך על קפטן נטחו, כן שרינו, לא שרינו, מבחינתי זה לא סוגיה, הוא קפטן נפלא, אבל היכולת היא לא מה שהייתה פעם, גם אולי נטחו יגיד את זה, ראינו גם את הירידה בדקות שלו בקמפיין האחרון, יש לך איזושהי התלבטות יחד איתו אולי אפילו,
למה?
מתי הרגע הנכון? לעשות חילופי דורות?
נטחו הוא שחקן שהוא מגיע לו להיות בנבחרת, מגיע לו להיות בנבחרת, בזכות היכולת שלו, וכל דבר שיקרה עם נטחו זה אך ורק בזכות היכולת שלו. שום דבר אחר לא ישפיע לא על נטחו ולא על שחקן אחר. כל השחקנים שהתבשו את חוצת הרכב של נבחרת ישראל, הם שחקנים שהשחקו בזכות היכולת שלהם, לא בגלל גיל, לא בגלל מוצא, לא בגלל שום דבר אחר.
אז זהו, אין לך אג'נדה, אין לך אג'נדה, אלון, להצעיר את הנבחרת, בטח מתוך, לא, בטח מתוך הקטע שהגעת מהנבחרת הצעירה, זהו.
השחקנים הצעירים השתלבו בנבחרת בוודאי, אבל הם לא השתלבו רק בגלל שהם צעירים, הם השתלבו בגלל שהם שחקנים שהצטרכו להוכיח שהיכולת שלהם יותר טובה מהשחקנים הוותיקים. אף אחד לא מקבל את חולצת ההרכב או את חולצת סגל נבחרת ישראל בגלל שהוא צעיר, ואף אחד לא יוצא הביתה בגלל שהוא ותיק. אך ורק היכולת המקצועית שתראה באימונים וביכולת שלהם בקבוצות שמשחקים שם, זה הדבר היחיד שישפיע.
כמה באמת, אולי זה שלה דיבילת, אבל הייתה לך בכלל התלבטות אם לעזוב את הנבחרת הצעירה, כי נשארו שני משחקים, מאוד התחברת, הגעתם עוד אותו ליורו אולי.
הייתה התלבטות, והדברים שישבנו סבירו לי את התוכן שחשוב מאוד לנבחרת הבוגרת, שהשחקנים הצעירים שמסיימים את התקופה שלהם בצעירה בעוד מספר חודשים, ישתלבו לנבחרת הבוגרת, שיש מאמן שעבד איתם ומכיר אותם מקרוב.
טוב, שאלה קצת על שיתוף הפעולה עם יוסי בניון, בסוף קצת לא הבנו את מהות התפקיד, בסוף הוא זה שיזמן שחקנים יחד איתך, או איך זה עובד?
יוסי בניון מנהל מקצועי שיושב עם המאמן על דרך העבודה, השיטות המשחק, הסגנון המשחק, ואנחנו יושבים ביחד ונגבש אג'נדה. יש מאמן שצריך לעשות את הדברים שאנחנו יושבים בחדרי הלבשה ובחדרים שלנו על קר הדשא.
לא, ברור לי שהוא לא יעביר אימון, אבל השאלה אם הוא אומר לך, תזמין את ההוא, ראיתי אותו טוב, ואתה אומר בסדר, או זה הפוך?
יוסי, איש מקצוע כל כך מקובל עליי, שכל מה שאני אקשב איתו, אני אכבד כל דבר ונקבל את החלטה המשותפת הטובה ביותר. אין הנחתות, לא שלי כמאמן כלפיו, ולא שלו כלפיי. אנחנו עושים הכל בשיתוף פעולה, יש לנו מספיק כבוד הדדי כדי שנדע שאנחנו לא מדברים על משהו שהוא אישי שלנו, אינטרס אישי, אלא אינטרס משותף, אז אני מאמין שהבחירות שלנו תמיד יהיו כאלה שמתחברות אחת עם השנייה, כדי לעשות טוב לנבחרת ישראל.
אלון, לסיום, משהו קצת מבפנים, המינוי הזה הגיע לך, דיברו על זה באוויר, אבל כסוג של הפתעה, קיבלת את השיחה הראשונה, מה הרגשת? אתה מאמן נבחרת ישראל?
מאוד, מאוד מאוד התרגשתי, חזרתי הרבה 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 שנים אחורה בגיל, כשהייתי ילד וחלמתי להיות שחקן נבחרת ישראל, וברוך השם הגשמתי את זה. כשהתחלתי את האימון לא סימנתי לי מטרה בתחילת הקריירה שלי להיות מאמן נבחרת ישראל. בניתי את עצמי כמאמן, בהתחלה הייתי מאמן לא מספיק מנוסה, לא מספיק טוב, ולשמחתי התחלתי את הדרך שלי בנבחרות הצעירות, עשיתי את כל הדרך הארוכה כדי לבוא ולשפר גם את עצמי כמאמן, גם את הנבחרות שאני מאמן, וברוך השם הגעתי לאן שהגעתי בזכות עבודה קשה, ואני צריך לשמור אותה בעבודה אפילו הרבה יותר קשה.
אז נאחל לך הרבה הצלחה, הצלחה שלך, הצלחה גם של הכדורגל הישראלי כולו, ושמחנו שהיית איתנו. תודה רבה. עוד נחזור לענייני הכדורגל עם המאבקים בליגה, המחזור האחרון בפלייאוף העליון, אבל יש לנו מאבקים גם כמובן בכדורסל עם סדרות רבע הגמר. הערב בשבע, בני הרצליה מול הפועל חיפה, הרצליה ביתרון 2-0 יכולה לגמור את הסדרה הזו, כך גם הפועל חולון בשבע וחצי שתערך את הפועל גליל עליון, וכמובן הכותרת הגדולה היא הפועל תל אביב בחיים מול מכבי תל אביב אחרי ניצחון מרשים, תבוסה הם מנחילים למכבים, שחקני הפועל ביד אליהו 93-75, 26 נקודות של ברטי מור עם סי קריירה, וגם כמה דאגות. איתנו יושב ראש הפועל תל אביב, רמי כהן, שלום.
אהלן, אהלן.
טוב, באמת, קודם כל ברכות על משחק פנטסטי, אבל נשאל ראשית מה מצבו של ג'קובן בראון, מה שמדאיג את כולם.
ג'קובן, לשמחתנו, פחות חמור ממה שנראה ברגע הראשון. הוא חטף איזה חבלה קשה בצוואר, שגרמה לו לא להרגיש את הרגל, והיה הרבה דקות של חשש. בסוף, אחרי הצילומים ו-MRI, אז רק חבלה קשה, שזה לא רק, יש שם פגיעה ביני בכהני כלי דם וכו', והרגל מתחילה לקבל תחושה, אבל הרבה הכנה, הרבה פיזיותרפיה וניסיון להכין אותו ליום ראשון.
יכול להיות שהוא ישחק ביום ראשון.
לא ברור, אבל ננסה.
צריך להגיד שאתם בסיטואציה לא פשוטה, את ג'יימס יאנג פספסתם כבר לסדרה הזאת ובכלל לשאר העונה. איש הלך לבזרים גם על פי התקנון, אולי זה גם המקום לנסות לשנות את התקנון, נכון? כי יש לכם זרים בסגל לשתף.
דובר על שינוי התקנון הזה, אבל מאחר שאנחנו לא עושים שינויים באמצע באמצע העונה, אז הוחלט להעלות את זה בקיץ לקראת השנה הבאה. היה היגיון בתקנון שהוא נכתב, המציאות היום היא קצת שונה, שכל הקבוצות מחזיקות יותר מכמות הזרים המותרת להם, אז אם כולם יכולים, אז אין טעם לשים מכשולים לעצמנו, אבל עוד פעם, אנחנו לא עושים שינויים באמצע העונה או יומיים לפני פלייאוף, אז זה יצטרך לדחות לדיונים של קיץ.
אני רוצה בכלל להגיד לך שלא צריך. אפשר להוריד את מספר הזרים, ראינו שישח לישראלים, תכף נדבר על ברטימור, אבל כל שוב אתמול עם משחק מצוין וזלמנסון, לא צריך כל כך הרבה זרים. זה נותן את הבמה לישראלים, גיל בני, הכל בסדר.
יש לנו ישראלים מצוינים, ואנחנו משקיעים המון במחלקת נוער. יש גם את הצורך של מסגרות אירופאיות שבהן התמודדויות יותר קשות ויותר סגלים יותר ארוכים. אז צריך לדעת למצוא את האיזון, אני מסכים איתך, אי אפשר לשחק רק עם זרים, אבל צריך לדעת למצוא את האיזונים הנכונים.
טוב, בוא נדבר על המשחק נקודתית, אם כבר הזכרנו את השם בר תימור, ראית אותו פעם בסטף תימור כזה?
שמע, ראיתי את ברק בכמה הופעות גדולות, אני חושב שזאת הייתה הכי גדולה, דרך אגב הראשונה שבהם, כשעלינו לליגת העל בשנה הראשונה, הדרבי הראשון שערכנו בראשון לציון, עם קבוצה באמת שהיום אני חושב כל תקציב השחקנים שלה נכנס בשני שחקנים שאנחנו עושים היום, וניצחנו שם, ובר נתן הצגה, אם אני לא טועה, 19 נקודות כילד בן 19.
טוב, עכשיו הוא כזה יותר עם ילד בן 26, אבל 26 נקודות זה סי קריירה, ומבחינת בר בכלל איזה שדרוג אדיר, אבל בכלל משחק הקבוצתי שלכם אתמול היה נראה פנטסטי, הרבה ריווח, הרבה שיתוף פעולה, ובעיקר הרבה אגרסיביות.
קודם כל, עוד מילה על בר, מה שהיה יפה אצל בר אתמול, זה באמת שכולם היו באלם וג'קובן בחוץ, ובר לקח את זה עליו ואמר, הכל בסדר, הכל בסדר, בוא נתפקס עליי. ואמר ועשה מה שנקרא.
ולגבי שאר הקבוצה, אגרסיביות, זה היה נראה כאילו באתם אגב לקיר, זה ברור, אבל לפעמים זה מוביל למצב שאף אחד לא מתפקד, ופה זה קרה בדיוק ההפך, כולם התפוצצו.
כן, יש לנו יכולת לשחק כדורסל אגרסיבי, יש לנו סגל די ארוך השנה, למרות שהוא מתקצר לו, אל תעשה עכשיו עם הפציעות, ויש באמת אפשרות לשחק כל מיני סגנונות משחק. הלכנו למשחק הזה בידיעה שבגלל הפציעות והקשיים ולבוא למשחק חוץ ב-2-0 זה לא פשוט, ובאמת נלך יותר על כיוון של הגנה אגרסיבית, ואני שמח שהחבר'ה באמת צעירים, ולקחו את זה ברצינות ושמרו, כמו שבאמת הצוגת הגנה נהדרת ולחימה והכל.
רמי, אתה יכול להגיד השנה במפורש, לאור העובדה שניצחתם 4 פעמים את מכבי, שאתם קבוצה לא פחות טובה, אם לא יותר טובה ממכבי תל אביב?
לא, ברור שאנחנו לא. אם אנחנו, תחזיר אותי עכשיו לינואר, בסגל מלא ולא פצוע, אז הייתי אומר לך איזה שזה תלוי בנו לא פחות מאשר בים, אבל בסיטואציה שלנו עכשיו עברנו מאז באמת חודשיים עמוסי פציעות, ועם ירידה בכושר אנחנו לא נמצאים כרגע במצב אופטימלי, וזה רק מה שעושה את אתמול עוד יותר מדהים, כי באנו באמת במצב יחסית רעוע, והצלחנו להוציא מאיתנו את מה שראיתם אתמול, זה מה שעושה את זה עוד יותר גדול.
ורחתם עוד משחק בדרייבים, עוד קצת כאבי ראש בשבילך בבית הלוגיסטי. אגב, אהבת את הרשת הזאת ששמו שם ביד אליהו כדי למנוע זריקות? זה פתר את העניין, לא? רשת לאוהדים, אני מתכוון.
מה, בוודאי שלא אהבתי, כי זה... א', זה נותן הגשה לא טובה, אני הייתי למעלה, אתה נמצא כמו...
אבל זה פתרון, לפחות לא הכנסו אתכם על זריקות חפצים.
אתה נמצא כמו בכלוב, ב', זה פוגע בצפייה, בחוויית הצפייה משמעותית. מצד שני, אני מסכים עם זה שאנחנו צריכים ללמוד, לא לזרוק... לא איזו דברים למגרש, יש לי הפועל את הקהל הכי טוב בארץ, ואולי לא רק בארץ, שבאמת נותן אווירה ודחיפה מדהימה לקבוצה, אבל את הקטע הזה של זריקות החפצים חייבים לזרוק בכל אספקט, גם כי זה מסוכן, גם כי זה כנסות של הרבה כסף שאנחנו משלמים, בהחלט הייתי שמח להיפטר ממנו וגם מהרשת.
אגב, מה קרה לך שם? גם לך היה איזה עימות קטן שם או גדול, אני לא יודע, מאחורי הספסל.
שמע, אנחנו בדרך כלל, אתה רואה שלא רצנו ולא התקשורת ולא מוציאים, אבל מה שאנחנו עוברים ביד אליהו לא באמת שונה ממה שהם עוברים אצלנו, באמת לא אווירה של קונצרט, אבל
זה חלק מהעניין או שזה עימותים מיותרים גם מבחינתך?
אז אני רואה את זה חלק מהעניין, כי חלק מהעניין הספורט זה להוציא אמוציות, אז הוא זרק מילה ככה, וככה זה שטויות. מה שהיה אתמול, קצת מעבר, כי בכניסה לחדרי ההלבשה נכנס בן אדם ודחף אותי, וזה לא אמור לקרות במקום שהוא סטרילי, אבל בסדר, דחפתי, התקדמנו הלאה.
טוב, אז נתקדם הלאה למשחק מספר 4, בהצלחה. רמי כהן, יושב ראש הפועל תל אביב, שנמשיך ליהנות מכדורסל טוב, זה הכי חשוב.
תודה רבה.
אז 2-1 למכבי תל אביב בסדרה הזו, יום ראשון משחק מספר 4 בדרייבין, ומחר עוד סדרה שהיא כרגע בשוויון בעצם הפועל ירושלים ב3 תארח את גלבוע גליל, אחרי תצוגה טובה של ירושלים בחוץ, היא השוותה את הסדרה. עדכוני מוקד התנועה דרך חוף צפון, העמוסה לסירוגין מגעש ועד מחלף אולגה, דרך 5 מזרחה, העמוסה מהכפר הירוק עד מחלף ירקון. לדיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות, ואנחנו שווים גם עם ענייני בני סכנין וגם עם אלמוג כהן, המנהל המקצועי של מכבי נתניה. כאן ספורט שוב איתכם, כעת למחזור האחרון בפלייאוף העליון, למעשה סיום עונת הכדורגל בסוף השבוע, שתי שאלות נשארו פתוחות, מי תסיים במקום השני בליגה, האם הפועל באר שבע או מכבי תל אביב, פער נקודה לטובת באר שבע, ומי תסיים במקום הרביעי, שמעניק כרטיס אירופי, האם זאת מכבי נתניה או הפועל תל אביב, יתרון שתי נקודות לנתניה, סכנין מחוץ לעניין הזה בגלל אותו הפסד טכני, ככל הנראה, גם על כך נרחיב עוד מעט במשחק מול חיפה, כל המשחקים במקביל, באר שבע תארח את סכנין, 8:30 בשבת, מכבי חיפה מול מכבי נתניה, והפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, דרבי, הכל בשבת, במוצאי השבת ליתר דיוק. ואיתנו אלמוג כהן, המנהל המקצועי של מכבי נתניה, שלום אלמוג.
אהלן, דברים טובים, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, גם אצלכם, ימים יפים בנתניה, הקהל חזר, הכדורגל נפלא, ונקודה תספיק לאירופה.
ברוך השם, אנחנו לא באים לשחק על נקודה, רוצים לנצח.
זה מה שרציתי להגיד, זה מה שיפה, שאתם לא באים לשחק על נקודה אף פעם.
באים לנצח, אבל אתה יודע, באותו סגנון, באותו שיטה, כמו שאנחנו משחקים כל המשחקים, גם נבוא למשחק הזה.
בני לם זה לקח לכל המאמנים בליגה, אני חושב, העונה הזו, אולי גם למנהלים המקצועיים. הוא בא באמת בגישה אחרת מהמאמנים שקודם אומרים בוא לא נספוג.
כן, אני חושב שאתה יודע, זה הסגנון שלנו, זה מה שאנחנו דיברנו על DNA שאנחנו רוצים לשחק בו, אבל אנחנו רוצים, אתה יודע, להמשיך בזה. אני חושב שבני בני גורם לזה שזה מה שקורה בפועל.
והוא לימד אותנו שזה מביא את הקהל. בשורה התחתונה, כדורגל שמח מביא קהל.
קהל רוצה לראות כדורגל שמח, נכון.
כן, אז אפשר לאכול גם את האמירות שלו שלפעמים הם ככה מתפרשות אצל הקהל היריב כשחצניות, כי בסוף יש לזה קבלות.
אני לא יודע אם זה אמירות שחצניות. הוא אומר את מה שהוא מרגיש, זה בני. אין לו איזה משהו שאומר לעצמו, אוקיי, אני לא אגיד את זה ולא אגיד משהו אחר. הוא אומר מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב.
תגיד, אם הוא היה מגיע יותר מוקדם השנה, הייתם מתמודדים על תואר?
לא יודע אם להגיד תואר. אתה יודע, תואר בסופו של דבר זה לא להגיד בפה. צריך בסופו של דבר לבוא משחק אחרי משחק אחרי משחק. אני חושב שאנחנו בתקופה מצוינת, בוא נראה עונה הבאה.
זהו, אז הוא כבר מדבר על עונה הבאה, שאם ישמרו את הסגל ואולי קצת יחזקו, אז אפשר לדבר על תארים, וזו באמת השאלה הבאה, וזה כבר ממש בגזרתך. כמה אתם תצליחו לשמור על סגל? בסוף יכולות צנועות, יש לנתן, אנחנו מבינים, לא הכי צנועות בליגה, אבל היא לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה, וכבר לוטשים עיניים לכל השחקנים שלכם, לפחות על פי הפרסומים והסוכנים שמריצים עניינים כבר.
אני יודע שבארץ לפעמים התקשורת יודעת דברים יותר ממה שאני יודע, או שהיא רושמת דברים שהיא לא יודעת את המושם.
אף אחד לא פנה אליך לגבי שחקנים? בוא נגיד ככה, עולה, יאל.
אולי שחקנים ספציפיים שכרגע כולם קיבלו לא, אז אני לא רואה את זה שמכבי נתניה תתחלש עונה הבאה, אני רואה שאנחנו נתחזק. ובסוף דבר, בוא נראה בקיץ מה יהיה. אני חושב שהרבה יופתעו. מעולם לא היה במכבי נתניה סוג של חשיבה של יאללה, בוא נמכור שחקן או משהו כזה. אני רואה את עצמנו ומנסה לבנות משהו שהוא בדומה לדורטמונד, שנפגשנו איתם יום ראשון, זה מצחיק. אז אתה יודע, אחד האוהדים שאל את ואצקה, יוחים ואצקה, שהוא הכל יכול בדורטמונד, למה מכרתם את אלן? אז הוא אמר, תקשיב, אין לי את הכסף של מנצ'סטר יונייטד, אז אני, או מנצ'סטר סיטי, אז אני מוכר את השחקן הכי טוב שלי, בשביל לקדם את המועדון 10 שנים קדימה.
זה עבד לכם יפה עם קניקובסקי למשל.
יפה, בדיוק. אז אם תהיה באמת הצעה שנרגיש שהמועדון הזה יכול לעשות עוד פעם קפיצה גדולה, אז אנחנו ניקח אותה, ואם לא, אז כל הסגל יישאר.
כסף וטרייד. אז כסף וטרייד, זה המפתח.
לא, כן, כסף וכסף טוב, וטרייד טוב, וטרייד ששחקנים יכולים לחזק אותנו, שאנחנו נרגיש שהתחזקנו ולא התחלשנו, ואין פה לרגע חשיבה שאנחנו צריכים למכור שחקן בשביל להתחיל תקציב או לעשות משהו כזה.
ואמרת דבר מעניין, אלמוג, אמרת שעד עכשיו כל מי שפנה קיבל לא. כלומר, היו פניות על שחקנים והם קיבלו לא.
היו כמה דיבורים, כמה שחקנים שכרגע אמרנו לא. כי קודם כל אנחנו רוצים גם לסיים את העונה הזאת, אנחנו רוצים להתרכז רק בזה. וכמו שאמרתי, אנחנו ננסה להתקרב כשנרגיש שאנחנו מקדמים את מכבי נתניה כמה שנים קדימה. אין במכבי נתניה הרגשה כזאת שאנחנו צריכים את הכסף בשביל שיהיה תקציב מסוים.
וזה מדהים, כי אם נלך שנה אחורה, אייל, קורונה, הוא בעסקי התעופה, נפגע ופתאום הוא חזר לו אחרי שכי הוא כבר היה רגל וחצי בחוץ, זה מה שהרגשנו.
ברוך השם נותן תקציב, התקציב הוא תקציב מצוין, שתהיה קבוצה מצוינת לא פחות מהקבוצה הזאת, והמטרה שלנו היא לעמוד בתקציב הזה. כמו שאמרתי מקודם, אם יקרה מצב שאנחנו נמכור שחקן, זה רק כי אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו קדמים את מכבי נתניה כמה שנים קדימה בכל העניין גם שמסביב. זה לא רק מה שרואים, זה לא רק השחקנים, יש פה מחלקת נוער, יש פה חדר כושר, יש פה מגרש, יש פה סאונה, ג'קוזי, ארוחות בין האימונים, אתה יודע, אנחנו רוצים ממש להתנהל כמו
מקצועני.
נכון, אירופאי לכל דבר, ואם נוכל לקדם את זה כמה שנים קדימה, אז נעשה את זה.
טוב, המנהל המקצועי חווה מקצוענות בגרמניה, הוא בטח מביא כמה רעיונות מזה גם לנתניה.
משתדל לעשות כמה שאפשר.
אז תגיד תואר, גם כן, מה אכפת לך? שנה הבאה נביא תואר.
כן, אבל להגיד, אני שבחינתי אומר, לזרוק מילים באוויר זה הכי קל, לעמוד מאחוריהם זה הכי קשה, אז אני, כשאני אומר מילה, אני מנסה לעמוד מאחוריה. אני אומר שמכבי נתניה תהיה קבוצה חזקה, שמבחינתי אני רואה בשנים הבאות מכבי נתניה מועדון של הטופ 4 כל עונה, ומשם נוכל להתקדם.
מסכים איתך, זה צריך להיות כך, ואגב, בעקבות חזרת הקהל, שמעתי שכבר יש איזשהו רעיון לפנות לראשת העירייה, כדי להגדיל את האצטדיון, אנחנו השערים.
עם כל האמירות של בני וזה, זה יפה, זה נחמד, אבל זה לא, אנחנו לא שם. אנחנו במקום הזה, אנחנו עוד רחוקים משם. אתה יודע, אנחנו עוד, גם בעצמנו צריכים עוד להתפתח, ואתה יודע, הבסיס של הקהל צריך לגדול עוד יותר, שבכל משחק יהיה 9,000, 10,000, 11,000.
מינויים גם, כמו שקורה בקבוצות אחרות.
גם מינויים, להגיע למצב שאתה 8,000, 9,000 מנויים, בשביל להגיע למצב שאתה חושב על בניית יציע או משהו כזה. אז זה נחמד ויפה אמירות, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים את החיים בפועל, שאנחנו לא שם עדיין.
החיים בפועל, כמה חסר לך הדשא? פרשת לא מזמן, אנשים שוכחים, לפני רגע היית שחקן. לא חסר לך באמת שום דבר? טוב, החלפת אותו בזירה, אתה תומך באחיך, ב-MMA, אז אתה עברת לזירה. אבל איך זה שהמעבר כזה חלק ולא חסר לך דשא? כי היית עוד שחקן השנה.
הייתי פצוע, את האמת, גם כאילו מתחילת עונה, אני ממש פצוע בבך, כי עליתי עם זריקות וממש סבלתי.
זה הסבל.
עכשיו, גם כשאני מנסה לרוץ, אני לא יכול לרוץ, הרבה שלי מסוכה, אתה יודע. זה לא משהו, אני חסר לי, כי אני לא מסוגל.
לא לבנות עליך לוותיקים, אתה אומר.
לא, אישה לבנות עליי. באו אליי לא מזמן, אמרו לי, בוא תעשה משחק פרישה, תשחק, אמרתי להם, אני לא מסוגל.
טוב. אז נשמור לך את הרגעים היפים, כולל בנבחרת ישראל, וזו השאלה האחרונה שלי, בנבחרת ישראל, מה אתה אומר לגבי הסיכויים, לגבי המינוי של אלון חזן, קודם כל כמאמן, אתה עברת מאמנים אירופיים?
המינוי של יוסי בניון, קודם כל, זה משהו שמבורך. אני חושב, כמו שאמרת על מאמנים, אני חושב שמאמן צריך מנהל מקצועי שמדבר איתו באותה שפה ונותן לו את הביטחון לתת את מה שהוא רוצה.
כי זה לא עבד מנהלים מקצועיים עד עכשיו, חוץ מג'ורדי קרויף, אף אחד לא הצליח באמת בתפקיד.
אני חושב שבכללי מאמן צריך את השקט ואת הרוגע הזה במגרש, לקבל את כל הביטחון ולעשות כל מה שהוא צריך. ומבחינתי אני גם רואה מנהל מקצועי לא אחד שבא ועושה בקיץ העברות או בחורף העברות, זה יומיומי בדשא, זה להעביר אג'נדה, זה לעזור למאמן, זה להיות שם בדשא כל אימון. כאילו ככה אני רואה את זה. ואני חושב שזה מבורך שיוסי מנהל מקצועי בבוגרים. אני חושב שבכללי זה יפה שמאמן של נבחרת הצעירה מקבל להיות מאמן בבוגרת, שאני חושב אנחנו גם צריכים בעצמנו לדעת לבנות מאמנים בתוך המערכות, אם זה מכבי נתניה, אם זה מקום אחר, אם זה נבחרת ישראל, שמאמן מתקדם מהמועדון לקבוצה הבוגרת.
וכל אלה שמה שאומרים, אם אין רק צעירים, הנה בני למד דוגמה מצוינת, אם אין את הנוער, כולם טהו, והנה פתאום אנחנו רואים איזה יופי בבוגרים גם כן.
כן, נכון. אני חייב להגיד, זה בני עושה עבודה אדירה, אבל גם יש לו צוות מצוין, שזה קוז'ו, קיבל עזרי, ישראל זוויטי, יש לנו מנטליסט, יש לנו אנליסטים, זה צוות מאוד מאוד גדול. כן. ובראש הצוות הזה זה בני.
היום חלוקת סמכויות והעצמה של הצוות סביבך זה א' ב', ואנחנו רואים את זה גם במכבי חיפה עם ברק בחר. אלמוג כהן, הרבה הצלחה.
תודה לכם. המקצוע
של מכבי נתניה, תודה.
תודה.
אז זאת תמונת המצב בליגת העל בכדורגל. עוד נחזור, כי כמובן יש את הסוגיה של בני סכנין, שהיא סוגיה באוויר לגבי אותו משחק, בית הדין, הכנסות הגדולים. אבל קודם עוד עדכון שאנחנו מקבלים ממש עכשיו, עדכון משמח, מאליפות אירופה בטקוונדו. אנחנו התחלנו לעקוב מאז האולימפיאדה, אתם יודעים, ואבישג סמברג, המדליסטית האולימפית מטוקיו, גם הולכת להתמודד על מדליה באליפות אירופה, הייתה כבר אלופת אירופה לפני שנתיים, ובאליפות אירופה במנצ'סטר היא הגיעה לגמר, ניצחה יריבות מדנמרק, גרמניה וקרואטיה, והיא בגמר, כלומר כבר הבטיחה או מדליית זהב או מדליית כסף, ואנחנו נמשיך ונעדכן באשר לאבישג סמברג. ועכשיו אנחנו עם כדורסל מעולם אחר, מהיורוליג, מה-NBA, איתנו עודד אלפרין, שלום עודד. שאגב שידר את המדליה של סמברג, אם זכור לי נכון. אבל אנחנו מדברים עכשיו על כדורסל, ובוא נדבר קודם כל על יורוליג. אמנם מכבי תל אביב לא שם להחזבת כולנו, או כל מי שאוהב כדורסל ישראלי, לא יודע אם כולנו, עדי הפועל לא אכפת להם כל כך, אבל אנדולו 0 מול אולימפיאקוס, ריאל מדריד מול ברצלונה, כמה זה אטרקטיבי הפיינל פור הזה שהיום למעשה מתקיים?
מבחינת כדורסל, זה הדבר הכי אטרקטיבי שיש אחרי ה-NBA. וגם הגיעו 4 קבוצות בסופו של דבר הכי טובות שהיו השנה במפעל, הנדולת האלופה של השנה שעברה, אולימפיאקוס אולי הפתעה, נוכח מה שראינו ממנו בשנים האחרונות, אבל הייתה לא נעזרת, וכמובן שעל ברצלונה וריאל מדריד אין מה להרחיב, וכולנו ראינו מה ריאל מדריד עשתה למכבי תל אביב ברבע הגמר. וגם שני משחקים, ככה נקרא לזה עם כל אחד בעניין אחר, במשחק הראשון לפחות של אולימפיאקוס, הסיפור יהיה הקהל. כי היוונים מביאים כ-12,000 אוהדים.
לבלגרד, נכון? זה בבלגרד הכל?
לבלגרד, כן. שוב, זה לא מה שראינו אתמול בגמר ליגה אירופית, אבל מבחינת כדורסל זה הרבה מאוד 12,000 אוהדים, יגידו גם אוהדי מכבי תל אביב, שבימים היפים היו מביאים 6,000-7,000, והיינו מאוד מאוד מתרשמים. אז מבחינת אולימפיאקוס זה ממש משחק ביתי, שאין לאף קבוצה קהל חוץ משלוש הקבוצות, מקסימום 2,000 אוהדים, גם לטורקים וגם לשתי הספרדיות. אז אני חושב שבכל מבחינת האווירה, המשחק הראשון יהיה, נקרא לזה, יוצא דופן ברמת היורוליג. אני לא יודע אם אולימפיאקוס תנצח בו, כי עדיין הנדולו אפס, למרות שיש לה עונה פחות טובה, עדיין האלופה, ועדיין יש לה את מיציץ' ולארקין, ואת כל הקבוצה שראינו בשנים האחרונות שולטת באירופה. אבל אני מניח שרוב הציבור הרחב מתעניין במשחק השני יותר.
הדרבי.
כי זאת, כן, הדרבי הספרדי, הקלאסיקו, שלפחות השנה הוא בשליטה די חד צדדית של ברצלונה, הם ניצחו בכל המשחקים, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית.
אבל ראינו מה זה ריאל מדריד על בשרה של מכבי תל אביב.
נכון, אני לא חושב שצריך לזלזל בה, אבל על הנייר ברצלונה, לפני סדרת רבע הגמר, הייתה הקבוצה הכי טובה ביורוליג. ואז ראינו אותה נגד ביירן מינכן, עם כל מיני קשיים שלא ציפינו להם, התקפיים דווקא, כי אנחנו יודעים מה יכולה לעשות בהגנה. בסוף היא קבוצת הגנה נהדרת. צריך לראות מה קורה היום עם אותם שחקנים, בראש ובראשונה מירוטיץ', ה-MVP, שהסטיגמה לגביו זה שהוא לא מופיע ברגע האמת. ואין לו לוקסוס לא להופיע, בטח לא נגד ריאל מדריד, שזה המועדון הקודם שלו לפני שעבר ל-NBA, אז כל העיניים יהיו עליו, זה הרבה מאוד לחץ. אבל עדיין ריאל מדריד, בואו לא נסתנבר עם מה שעשתה למכבי תל אביב, יש לה עונה פחות טובה.
פחות טובה, כן.
היא פחות טובה גם מבחינת הסגל שלה.
אז בוא תן לי את האימור שלך, אלפרין, מי אתה הולך? מי הולכת עד הסוף?
אני הולך עם שחזור של השנה שעברה בגמר, הנדולו נגד ברצלונה. ועם ברצלונה.
טוב, אם לא בכדורגל, לפחות בכדורסל. בואו נדבר על NBA, אנחנו בשתי סדרות מרתקות בעיניי, מיאמי ב-1-0 על בוסטון, גולדן סטייט ב-1-0 על דאלאס, כאשר גולדן סטייט מזכירה את הימים היפים, ויש לה גם את ויגינס שמשתק את דונצ'יץ', כך נראה.
כן, הם מאוד מרשים לראות את אנדרו ויגינס, גם את כיפית, הוא היה לפחות במחצית הראשונה השחקן הכי טוב של גולדן סטייט, ובאמת, מבין כל מה שראינו עד כה בפלייאוף, היחיד שהצליח לעצור את לוקה דונצ'יץ', אפילו באחד על אחד, בלי עזרות, שזה באמת יוצא דופן. שוב, אנחנו היינו באיזושהי קונספציה, ראינו מה דאלאס עשתה לפיניקס במשחק מספר 7. אמרנו, אוקיי, תראו איזה קבוצה. אבל בסוף, דאלאס הזאת היא קבוצה יחסית מוגבלת. יש לה את לוקה, שהוא מדהים, ויש לה את הקליעה מ3.
דין ווידי אולי קצת שהגיע, וזהו פחות או יותר, נכון?
דין ווידי וג'יילן בואנסון, בסדר, שוב, אבל אי אפשר להשבות אותה, גם עכשיו, אחרי שהם הדיחו את פיניקס, פיניקס קבוצה יותר טובה מדאלאס.
כן, קרה שם משהו עזוי, אבל זה
כבר... כן, קרה שם משהו יוצא דופן, אבל דאלאס, כשהיא לא קולעת, והיא לא קלה הלילה, היא בבעיה. ואז, כשדונצ'יץ' נכנס לסל, אז נגיד הוא גם עובר את ויגינס, פתאום באים שם שניים, שלושה שחקנים, בא דריימונד גרין, ודריימונד גרין אין לפיניקס. אין להם דבר כזה. ואתה יודע, ואנחנו מכירים את גולדן סטייט מהפעמים הקודמות, הגלגולים הקודמים, שהיא צריכה 4 דקות טובות, והמשחק נגמר. אז זה גם קרה בתחילת המחצית השנייה, שסטף שלא פגע וקליי שלא פגע, ופתאום ברבע השלישי השתלטו על המשחק, והופ, 25 הפרש. אבל שוב, אנחנו בסדרה ארוכה, גם נגד פיניקס, ג'אלס הסיד את המשחק הראשון ואת המשחק השני, ועדיין לקחה את הסדרה. אני לא הייתי מספיד אותם כל כך מהר, אבל גולדן סטייט היא פיבוריטית כאן, ואם היא תצליח באמת להמשיך ולעצור את דונצ'יץ' כמו שיצרה אותו, והאחוזים של דאלאס לא היו טובים מ3, אז יהיה להם קשה, כי אין להם הרבה אופציות אחרות.
זה במערב, 1-0 גולדן סטייט, המשחק הבא בדאלאס. מילה על מה שקורה במזרח, מיאמי...
לא, יש עוד משחק בגולדן סטייט ועד.
אוקיי. ומיאמי 1-0 על בוסטון, עם ג'ימי בטלר בכושר C.
נכון, ג'ימי בטלר הוא סופרסטאר, אני לא רוצה להגיד שהוא underrated, אבל הוא לא מקבל את יחסי הציבור הטובים שמגיעים...
הוא גם היה דואג להראות את זה, הוא דואג להגיד, לא נותנים לו את הכבוד.
כל הדבר הזה, כל הקבוצה הזאת, מיאמי, קבוצה של שחקנים שלא נתנו להם כבוד, חלק לא נבחרו בדראפט, חלק העבירו אותם בטרייד, חלק זרקו אותם מפה, העבירו אותם לפה, פי-ג'יי טאקר, היה צריך להתגלגל באירופה, בכל המקומות, כולל בחולון, לפני שבאמת נתנו לו את ההכרה, מבחינתו גם ב-NBA, אז זו קבוצה שיש לה, איך אומרים, את הצ'יפ הזה, על השולדר, שכל הזמן היא רוצה. מה שכן, בוסטון תקבל את מרקוס סמארט, במשחק מספר 2, ואולי במשחק מספר 1, וזה משנה, כי היה חסר לה מאוד עוד שחקן, גם הורפורד נהדר בגלל הקורונה,
כן.
וכשסמארט מגיע, אז הוא יכול גם קצת לשנות את שיווי המשקל, לתת מנוחה אולי לטייטום ולג'יילן בראון ברמה התקפית, לקחת את הכדור קצת עליו, וגם מבחינת הגנה, כמובן שהשומר הכי טוב שיש לבוסטון, אולי יצמידו אותו פתאום לג'ימי באטלר, אז בואו נראה איך מתמודדים עם הדבר הזה.
גם פה הסדרה עוד ממש ממש צעירה, אבל 1-0 למיאמי על בוסטון, לגולדן סטייט על דאלאס, זאת תמונת המצב בגמרים האזוריים. עודד אלפרין, ערוץ הספורט, הרבה תודה.
בשמחה ליאן, ביי ביי.
ואנחנו עושים, ממשיכים את הפינג פונג בין כדורגל וכדורסל, ורוצים לעסוק בסיפור המרכזי של השבוע הזה, מה שקרה עם בני סכנין, העמדה לדין אמש אחרי ביטול המשחק, עדיין אין תוצאות של העמדה לדין, למרות שהפסד טכני זה כנראה ה-obvious, אלא אם כן מוחמד אבו יונס, יושב ראש בני סכנין, יאמר לנו אחרת. שלום, אבו יונס.
שלום, צהריים טובים.
באיזה רשמים קיבלת מבית הדין אתמול? שיש הבנה או שמה שאתם חושבים שיקרה, וכולם חושבים שיקרה, הפסד טכני, כנס גדול, חלילה מבחינתכם אולי הורדת נקודות בשנה הבאה?
תשמע, הנה, אתה ספרת הכל, התקשורת כאילו...
החלטנו, אתה אומר.
כן, החלטתם וזה נשאר...
לא, אבל זה מה שדורש תובע ההתאחדות, זה לא אנחנו דורשים.
אני לא חושב ש... לא שמעתי את תובע ההתאחדות דרש כס. לא שמעתי. כלומר, ככה, אנחנו באנו אתמול, באנו מוכנים, באנו עם האני מאמין שלנו...
גם עם כל המסמכים. אתם בעצם, אם אני צריך לזקק את העניין, אתם אומרים, היה לנו הסכמים מול חברות אבטחה, ומה לעשות, לא עמדו בהסכמים, ולכן לא היו לנו מספיק מאבטחים. אם זו הטענה הכי בסיסית.
נכון, נכון, זה מה שאנחנו עושים. אני, תשמע, אני רוצה להיות פה אמיתי עם כולם וכולם זה. אנחנו גם, אני לא אומר שאנחנו נקיים הכל, כאילו, שאנחנו מטילים הכל על מישהו אחר. אני חושב, גם לנו, אנחנו הפקנו את המסקנות, גם לנו יש פה, יכול להיות איזה אשמה, אבל...
לא יכול להיות, בטוח, אבו יונס, בוא תהיה כנה. יכול להיות זה מילה לא טובה. בטוח, כי זה לא פעם ראשונה גם, אז אתם לא הפקתם לקחים מספיק.
אז אני, תן לי להגיד לך משהו, ואני... מקודם, ואני חוזר ואני זה. אנחנו, מה שקורה שרשויות אכיפת החוק, מה שקרה איתנו קורה גם במועדונים אחרים, אבל רשויות אכיפת החוק הם מעגלים פינות עם קבוצות אחרות, אבל הם סכנין הולכים לפי
מה הסכנין. עוד פעם, אבל אכלו לי, שתו לי, עוד פעם דופקים אתכם כי אתם סכנין, כי אתם מהמגזר, זה התחושה שלך, כי אתמול ישמת באמת המשטרה שהיא לא רצה לקיים את המשחק, את המנהלת שרס חלפון מסנן אותך.
אתה יודע מה, אז כל מה שאני אמרתי זה אמת, קודם כל. כל מה שאני אמרתי אמת. ואתה יודע מה, יש לי שאלה אליך.
כן.
איזה משחק בוטל כאילו בליגת העל במקום המדינה? איזה משחק? איזה משחק בוטל?
אני לא חושב שבוטל, אבל גם לא היו נסיבות שלא הגיעה הבטחה מאז שחייבים הבטחה.
לא, לא, היה... קודם כל היה אפשר לנהל את המשחק. ויש לי חדשות בשבילך גם, מפקד הכוחות של המשטרה, הוא איתית אמר, אני יכול לנהל את המשחק, אבל קיבל הוראות מעליו, כאילו לא לקיים את המשחק. אז בואו נהיה כאילו...
אולי עדיף להיות בטוח מאשר להצטער אחר כך שיקרה משהו. אפילו שלכאורה אין פה איזשהו מאבק יצרי. בסוף אתם התמודדתם על המקום הרביעי, חיפה רצו לחגוג, נכון, הכל בסדר.
כל המשחק הזה, אנחנו לא באנו לא לבטל ולא לדחות את המשחק. אנחנו באנו, רצינו לשחק כדורגל בזה המשחק הזה. לנו זה חשוב. יכול להיות למכבי חיפה לא כל כך חשוב, באו לחגוג. ואני יכול להתנצל בפני כולם שזה לא הזדמן. אבל אין לנו בעיה עם זה, אין לנו, באמת אין לנו בעיה עם זה.
אבו יונס, חוץ מתנצלות, אבל זה עולה לכם הרבה כסף. 250,000 שקל, כבר המנהלת. יהיה כנס של ההתאחדות מן הסתם עוד. מעבר לזה, כמובן, יש תביעה ייצוגית, 8,000,000 שקל, אוהדי חיפה כבר הגישו, כל אחד 1,000 שקל רוצה כאיזושהי תביעה ייצוגית. ראיתי שם מוצאתם איזושהי הודעה תודה לשחקנים שמסכימים לוותר על אחוז מהשכר שלהם כדי לחסות את הפער, וגם לאוהדים שמתחילים לגייס כסף. ככה תסגרו את הפער הזה?
קודם כל, אני לגבי השחקנים, אני לא רוצה שיורידו שום דבר. אנחנו כל שחקן, מה שמגיע לו יקבל. אנחנו לא רוצים לפגוע בשכר של השחקנים בכלל. כי השחקנים השנה התאמצו, עשו עבודה מצוינת, היו רציניים עד השנייה האחרונה. הפשלה במשחק האחרון לא שלהם, לא באשמתם. אז השחקנים לא אשמים בשום דבר. ואז הנה, אני, כאילו, אני פה...
פותר אותם לתת לך כסף מהשכר שלהם.
אני לא רוצה שאף שחקן, לא רוצה לגעת לו בשכר, אבל אני אומר, אני חושב, אנחנו הפקנו את המסקנות, אני חושב שיש מישהו שותף לכישלון מה שקרה, וזה המנהלת, במקום לחפש לתקוף אותנו, היו יכולים לחפש פתרון. אנחנו, המצוקה היא מצוקה בכל המדינה.
אבל ניסו לעזור לכם מהמנהלת, לא נראה ארקלביץ' ועבד איתכם צמוד ושיחות וטלפונים, מה שלא קורה עם קבוצות אחרות שמארגנות משחק.
אז הנה אני רוצה לענות לך. אז אם אנחנו והמנהלת, בעזרת המנהלת, לא הצלחנו לפתור את הבעיה, אז כנראה שהבעיה היא יותר גדולה מבני
סכנין. אני חושב שבכלל היו צריכים להגיד לכם, בני סכנין, לא הצלחתם, אין בעיה, זוזו הצידה, אנחנו לוקחים על זה פיקוד, נתחשבן איתכם אחר כך, תעמדו לוועדת משמעת על זה שלא הצלחתם, אבל המנהלת הייתה צריכה לקחת פיקוד על זה מהטעם של לקיים את המשחק, זה הכל. אתה מסכים עם התיאוריה הזאת, עם התזה האפשרית הזו?
אני רוצה להגיד לך, זה לא משחק ראשון שאנחנו מנהלים אותו, וזה הייתה בעיה שהיא רק השבוע הייתה בגלל
מירון. חוסר במאבטחים בגלל מירון, זו הטענה שלכם.
בגלל שהמשחק שלנו גם משחק רע, זה חיצוני, אם המשחק היה מתקיים בדוחה, אז יש לנו את חברת ההבטחה, וזה לא הייתה הבעיה הזאת. ואנחנו לא ידענו על, על, על המחסור הזה. אנחנו, נודע לנו רק ביום ראשון. וניסינו, והתחלנו להתארגם, והיינו שקופים עם המנהלת, והרבנו אותה בכל המסע ומתן, בכל התקשרויות. והם גם ניסו כאילו לעזור, אבל לא הצליחו. אז אם אנחנו לא מצליחים, ובתערבות המנהלת לא מצליחה,
כן.
אז כנראה שהבעיה היא יותר גדולה מבנה.
אז אתה עדיין לא חלק מהמנהלת יותר? הצרת אתמול במסיבת עיתונאים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמנהלת יותר.
את המנהלת אני צריך אותה בשעות צרה, בשעות האלה. אם המנהלת מתנערת ומתחילה לתקוף ולראות בכל הכיוונים, באותה שעה שהיא הייתה יכולה לעזור, ויכולה לדבר עם המשטרה, ויכולה להתאמץ, כן לקיים את המשחק, היא בחרה ללכת
לאולפן. אז אתה לא צריך אותה, הבנו את זה.
לאולפן, לאולפן, להתראיין ולתקוף את בני סכנין. אני חושב, חברי, אני רוצה להגיד לך משהו. ההתקפה הזאת החסרת תקדים של המנהלת היא מעבר לכדורגל. מעבר לכדורגל.
מה יש להם נגדכם? הרי הם רוצים כדורגל. מה יש להם נגד אבו יונס, שהוא יושב ראש, אדם מאוד נחמד, אבל אתה יודע, עכשיו הם אומרים די, מה עשינו להתעסק עם הבלגנים שיש בסכנין?
אז מה אכילו? אז מה אתה רוצה להגיד?
לא, אני אומר, אני מנסה להבין מה הם אומרים. אומרים, טוב, ניסינו לעזור פעם אחת, פעמיים. עכשיו, יש תוצאה עגומה שעושה תדמית רעה מאוד לכדורגל הישראלי וגם מחזירה אוהדים מאוכזבים הביתה, שסכנין ישלמו.
מה, אנחנו מתמודד עם כל הבעיות האלה, אני אעזוב את הכסף, אעזוב את הכסף בצד.
אתה לא עוזב, אגב, נכון? היה גם תזה כזאת שאתה מרים ידיים והולך הביתה.
תשמע, אני לא יכול, אתה רואה, אני לא יכול ללחם נגד כל העולם. אני לבד, אני לא דון קישוט. אני לא יכול ללחם נגד כל העולם זה לבד. אבל אני אומר, אנחנו מתעסקים בכדורגל, אנחנו קבוצה לגיטימית, אנחנו קבוצה עם הישגים, אנחנו מועדון עם מיליוני אוהדים, לא מאות אלפים, מיליוני אוהדים. ואנחנו, יש לנו את המילה שלנו בזה, אבל לבוא כאילו ולעשות את זה, אנחנו הצעיר לעזאזל, ולהגיד, תשמע, אתם ואתם ואתם ואתם, ואם המנהלת כאילו נקייה מכל דבר, אני חושב שזה לא...
מה יהיה מול באר שבע, אבו יונס? כי איבדתם למעשה, בהנחה שזה הפסד טכני, איבדתם גם את הסיכוי לאירופה, מה יהיה מול באר שבע?
אנחנו נבוא למשחק הזה מוכנים ונעשה הכל בשביל לנצח את המשחק הזה, עכשיו, מה שיהיה, והיא תוצאה, ואתה יודע מה, עכשיו אתה שאלת שאלה חשובה, אני רוצה ש הטבלה כאילו תסתדר, או הניצחון, יהיה עיקר הדשא, ולא מישהו אחר,
כן, אמרת אתמול המשטרה, קובעת את הטבלה.
בדיוק, מישהו אחר יסדר לנו את הטבלה. אנחנו לא רוצים שום גוף שיסדר את הטבלה.
טוב, סידרו כבר, כי מקום רביעי כנראה לא יהיה לכם, אירופה לא יהיה לכם, אז יש לכם לכם על הכבוד, על הספורטיביות.
אז מישהו כאילו תערב, והתוצאות הם לא על קרדש, הם בדרך צד שהוא לא שייך לכדורגל.
אז תגיד משהו בכל זאת על כדורגל, מתי אתה מחתים מאמן חדש? סילבס כבר ירד מהפרק, זהו, הוא כבר מחפש מקומות אחרים, יהיה לך מאמן אחר?
אנחנו קודם כל עברנו שבוע, ואנחנו עדיין עוברים שבוע לא קל, תן לנו לעבור את המשחק נגד באר שבע, וביום ראשון בבוקר נקום ונחשוב על השנה הבאה.
אבו יונס, אני מאחל לך שנדבר רק בשמחות ולא באירועים מצערים, שזה מצער עבור כולם, בלי קשר למי אחראי לזה.
תודה לכם, תודה.
תודה. מוקד התנועה. דרך 77 מזרחה, עמוסה ממחלף אישה עד מחלף זרזיר, בדרך 6 צפון, העומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל, בהמשך עמוס גם ממחלף עירון עד אליקים ודרומה ממחלף סורק עד קריית גת. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 ובאתר שלנו, מיד על הבלגן בכדורגל הנשים, לא רק בבוגרים. כאן ספורט, את הדקות האלה אנחנו רוצים לייחד למה שקורה בכדורגל הנשים, שבועות סוערים בענף, זה לא רק הסיפור שאתמול, למשל ההתאחדות מוציאה מכתב לקבוצות ליגת העל, שבה היא מטריה שהיא שולחת חוקרים למגרשים כדי למנוע מצב שם של כל מיני דילים בסיום העונה, כי יש שלוש קבוצות שמתמודדות נגד הירידה, אז חברת חקירות. גילי לנדאו, מאמן הנבחרת הבוגרת, מסיים את תפקידו אתמול ברקע טענות קשות של שחקניות. הן כתבו מכתב חריף להתאחדות על ההתנהלות שלו. בהתאחדות אמרו שלא נמצא דופי בהתנהלות של גילי לנדאו, ושלמרות זאת אי אפשר להמשיך בשיתוף פעולה. הוא, מה שנקרא, מסיים את התפקיד, עדיין מקבל את השכר עד סוף הקמפיין. ובחדשות השבת, בכאן 11, תשודר כתבה של ויקו אטואן על מה שמתנהל באקדמיית הבנות, זו שאמורה לייצר את דור העתיד של כדורגל הנשים בישראל. יש שם דוח עם אמירות לא קלות של שופטת בדימוס שמונתה על ידי ההתאחדות לבדוק את הטענות הקשות של שחקניות והורים. ההורים ידברו בכתבה בהרחבה לראשונה. בינתיים נאמר שהמאמן של האקדמיה, צחי טייר, הוצא לחופשה בשכר עד לתום הבירור. ואיתנו רש, אמא של אחת משחקניות האקדמיה, שלום.
ערב טוב.
תכף אני אקריא איזשהו ציטוט של השופטת בדימוס, שהוא בעיניי ציטוט חשוב, אבל קודם כל, מה, איך אתם, אתם ואתם רואים את הסיפור הזה מבחינתכם? הבנות שלכם היו באקדמיה, חלום גדול להיות שחקניות, ומה קורה?
אז אני אתחיל בזה שהאקדמיה בעצם הוקמה לפני 10 שנים, במטרה הם לקדם את הכדורגל נשים בישראל, שבעצם המחשבה הייתה לבנות איזשהו שלט שישמש בסיס לנבחרות, נבחרות עתידיות. הבנות שלנו, חלקם החלו השנה, חלקם החלו לפני שנתיים, חלקם יותר ותיקות, נגיד השחקניות הן בנות 14 עד 18, כשמרביתם בנות 14 עד 16, כלומר כן. נערות צעירות. הם הגיעו לשם, בעצם עזבו את הבתים שלהם, עזבו את בתי הספר, החליפו את כל החברה.
השקיעו את כל עתידן בעניין הזה. עכשיו הם מגיעות לאקדמיה, ומה התחושה שלהן בתום, תחת העבודה, תחת אותו מאמן שהזכרנו, ובכלל?
תראה, שנה שעברה הייתה שנה מצוינת, זה באמת היה צוות מאוד ותיק, שעבד כבר כמה שנים ביחד, היה באמת צוות מאוד מקצועי, והכל עבד כשורה, היה תקשורת נפלאה עם ההורים, והכל עבד כמו שעון. פתאום בחודש אוגוסט האחרון ההתאחדות החליטה, הם פתאום בבת אחת כאבחת סכין לפטר את כל הצוות הקודם ולמנות צוות חדש תחתיו. כבר בשיחה הראשונה עם המאמן הראשי באמת הושמעו, השיחה הייתה מאוד ככה בשפה מאוד מאיימת, מאוד לא נעימה, וכבר אז שמעו איומים שהוא בעצם קיבל את השחקניות, זה סוג של נדוניה, ולא הוא בחר אותם, והוא הרגיש, וראו שהוא מרגיש עם זה לא בנוח, ויש 20 שחקניות שמחכות להיכנס במקומה.
כלומר, יש איום בהחלפה. תראי, אני רוצה לקריא את הציטוט כדי ככה יותר למקד את העניין, כי גם זמננו הולך וקצר. כך אומרת השופטת בדימוס יפית זלמנוביץ' גיסין בדוח שלה. הפחד שחובות הבנות, גם אם מדובר בדינמיקה שלא צלחה, העובדה שהן חשות לא בטוחות במקום שאמור לשמש להן כבית, עם צוות שצריך להיות האבא והאימא שלהן, מעיד כ-100 עדים על ההתנהלות לא תקינה של הצוות המקצועי בראשותו של צחי טייר. הבת שלך הרגישה לא בטוחה? זה מה שאני שואל בעצם.
בהחלט כן, בהחלט כן. היא הייתה מאוד מפוחדת, מאוד מבועלת.
כי היו שם אמירות מה? אמירות של...
תראה, זה התחיל מזה שהוא היה צריך לשלוט עליהם בכל תחומי החיים. כולל מה הן אוכלות, מתי הן הולכות לישון, שזה לגיטימי. אבל זה היה מין תחושת שליטה הרבה מעבר למה שאמור לשלוט מאמן בשחקנית. הראיה לכך זה שהוא בעצם איים עליהם, על השחקניות, שאם הם ייצרו קשר עם ההורים או ידווחו להם מה שקורה, אז הם ייפגעו. ובאמת הרגשנו לאורך השנה שאנחנו ככה הולכים ומאבדים את השליטה עליהם, ואנחנו פחות ופחות יודעים מה קורה באקדמיה.
סוג של התאמרות לכאורה ושליטה בשחקניות, זה מה שאני מבין מהדוח. אני רוצה להספיק להקריא את התגובות גם, ואחר כך נראה כמה זמן עוד נספיק לשוחח. בכל מקרה, כמובן, הכתבה המלאה בחדשות השבת בכאן 11. כך אומר צחי צייר המאמן, באמצעות עורך דינו רועי רוזן. צחי הציע מהיום הראשון לערוך בדיקת פוליגרף, במסגרתה ייבדקו גם הוא וגם כל המתלוננים, מתלוננות בעילום שם. לאחר שבקשתו לא נענתה, הוא ערך בדיקת פוליגרף שבמסגרתה יצא דובר אמת ללא כל הסתייגות. ברור כי אילו היה מדובר בקבוצת נערים ממין זכר, ההקפדה על תזונתם או מעקב אחרי מצבם הבריאותי לא היו זוכים לגינוי. כך מנציחים אי שוויון מגדרי לא ראוי, ועל כך יש להצטער. צחי ייאבק על שמו הטוב וינצח. אתם גם פחדתם להתראיין בשם ההורים והבנות, כלומר יש פה איזשהו אלמנט נוסף.
תראה, הם, כל התגובה הזאת היא באמת קשקוש בלבוש. השופטת זלמנוביץ' שעשתה את הבדיקה דיברה עם כל אנשי הצוות בווינגייט, עם ההורים, עם כל השחקניות, והיא פשוט קשרה את כל הקצוות, ומכל מקום היא שמעה את אותם דברים, אותם דברים שחזרו על עצמה.
זה לא שחקנית אחת או שתיים, את אומרת.
לא שחקנית אחת, זה כל השחקניות, וזה כמעט כל ההורים, חוץ מהורי אחד.
שהיו בעניין. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, כי עוד רגע ייכנסו לנו הפרסומות. הבת שלך היום באקדמיה עדיין?
היא עדיין באקדמיה.
אבל עדיין תחת הרושם של מה שהיא עברה, כי כרגע המאמן מושאל לצורכן, או לא מושאל, בחופשה בזה תשלום.
הוא יצא לחופשה בתשלום, נכון. אבל העוזרים שלו ממשיכים לעבוד שם, ובעצם הפרק הזה עדיין לא הסתיים. יש עדיין עבודת שיקום שאנחנו צריכים לעשות עם הבנות, כדי בעצם להחזיר להם את הביטחון, ולתת להם את התחושה של המקום הבטוח.
אני מתנצל שהזמן ברח לנו, אני חייב להקריא גם רשת תגובת ההתאחדות, אומרים שם שבתחילת חודש אפריל נשלח המכתב להתאחדות מטעם חלק מההורים, והוא ראש שורת תלונות על הכוונה לשנות את מבנה האקדמיה ועל התנהלות המאמן. כבר באותו שבוע התקיימו שיחות זום עם ההורים, עם מנכ"ל ההתאחדות יוסי שרבי, מפגש אישי, אחרי זה התקבלה החלטה על מינוי גורם בלתי תלוי, אותה שופטת בדימוס, לבדוק את הדברים. לאחר קבלת הדוח נפגש מנכ"ל ההתאחדות עם המאמן והודיע לו שהוא מוצא לחופשה בתשלום עד לסיום הליך הבירור. ההתאחדות החליטה כי כל מי שהחלו את הלימודים במסגרת האקדמיה גם יסיימו אותה במסגרתם, ויהיה גם מבנה חדש לאקדמיה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו, רש, אמא של אחת מבנות האקדמיה. כאמור, הכתבה המלאה בחדשות השבת בכאן 11. תודה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
ואנחנו נודה גם למי שעסקו כאן במלאכה, למפיקה אורית שולץ, לטכנאי שמעון דוקרקר, בירושלים היה רמי פליקס. יאן וידר, מודה לכם המאזינים, שיהיה סוף שבוע ספורטיבי. להתראות, ביי ביי.